الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי דלת באייר תשע"ט, מסכת בכורות. דף כ"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה לכם סיפור היום במספרים, בפרפראות לחוכמה, בגמטריות. יום העצמאות, התשעת, התשע"ט, הדף היומי בחורות כ"ב. זה בגמטריה 2268, בדיוק הפסוק בתהילים י' ג' ואני בחסדך ותחתי, יגל ליבי בישועתך, שירה להשם, כי גמל עליי. וגם, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו. וגם, מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק. בשמחה! ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפי ודעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותו שלמדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חפה אלף במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, הנה השאלות והפעם גם לצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר ומדוע? והתשובה, לתנקם אינו נכנס לרבי שמעון נכנס שנלמד מבכור שקדוש לפני זמנו. שאלה שנייה, הגמרא נוקטת כאחד מהדברים שבהם שבו מעשר ובחור אכילה, למה כוונתה והתשובה? לרש"י שאם נפל בהמום נאכלים ולתוספות שמשונה אכילתה משאר פסולי המוקדשים שאינם נשחטים ונמכרים באיטליז ואינם נשקלים בליטרה. שאלה שלישית, מהו תינוף והתשובה לרב כשאומרים הרועים שנימו כבלת ולשמואל כשפולט את הבעבועות של דם? שאלה רביעית, למה נפקמינה בחמה נחשב בבהמה יצירת הוולד? והתשובה שאם תנפה אחר זמן זה מעת שקיבלה זכר נדע שוולדו ונפטר הבא אחריו מן הבכורה. שאלה חמישית, הלוקח בהמה מישראל וילדה לאחר שנתה, האם אב היא בכור? התשובה לרב בכור ודאי, לשמואל ספק ולרבי יוחנן חולין ודאי. והשאלה האחרונה, בדלת פרקים בשנה כשקנה בהמה לשחוט ולא אמר לו המוכר, אמה או ביתה, מחרתי לשחוט, האם יכול לשחוט מיד ומדוע? והתשובה, משום שסומכים על כך שהיה המוכר מזהירו שלא יעבור איסור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול. הלאו דף חף א' במסכת בכורות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע דלת באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין. ולימוד דפינו היומי הלאו דף חף ב' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף א' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, במשנה, מן המילים, רבי אליעזר בן יעקב אומר, באימה גסה ששפעה חררת דם, הרי זו תיקבר ופטורה מן הבכורה. מן המשנה הזו, בדף חף א' עמוד ב', כעת, בסייעת הדשמיה הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף יוטט עמוד ב' הובאו דברי רבי עקיבא שתינוף ושיליה פותרים מן הבכורה. המשנה שלפנינו מביאה את דברי רבי אליעזר בן יעקב שגם חררת דם פותרת. אומרת המשנה בדף חפה לפ עמוד ב' רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה גסה שעדיין לא ילדה ששפעה חררת דם שהפילה חתיכת דם והוא סימן שהיה ולד ברחם של הבהמה שנימוח בדם, ונעשתה ממנו אחר הרע הזו, הרי זאת תיקבר, קוברים את אחר הרע אף שאין בה שום קדושה, כדי לפרסם שהבהמה היא פעילה ויידו שנפטרה מן הבכורה, ופטורה מן הבכורה אם לאחר מכן תלד זכר, הוא אינו קדוש. לפי שאף הנפל פותר את הבא אחריו מן הבכורה. רש"י מפרש אתם שקוברים אותה לפי שהיא אסורה בהנאה מספק מחשש שמה, אבלת שנימוח בחררה היה זכר ונתקדש בקדושת בכורה ביציאתו מרחם הבהמה. זוהי המשנה שלנו בדף כ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדיני הטומאה של החררה ובטעם שהיא טעונה קבורה. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא בשם רבי אליעזר בן יעקב, שהחררה אינה מטמאה לא במגע ולא במסע, כלומר, אף שהנפל מטמא במגע ובמסע, כמו נבילה, כי הנבילה היא אחת מאבות הטומאה וכל כזית מבשרה מטמא בין במגע, כלומר שהנוגע בכזית מן הנבילה נטמא, ובין במסע, כלומר שהנושא כזית ממנה נטמא, טומאת מסע חמורה מטומאת מגע, שכן הנוגע בנבילה נטמא הוא עצמו בלבד, אבל הנושא אותה נטמא הוא וגם הבגדים שעליו. והדינים הללו מפורשים בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת וכי ימות מן הבהמה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב, הנושא את נבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב, וגם הנפל הוא בכלל נבילה אבל חררה לא. אם כן, שנה רב חייא בברייתא בשם רב אליעזר בן יעקב שחררה אינה מטמאה לא במגע ולא במסע, למרות שהנפל מטמא במגע ובמסע כמו נבילה, מכל מקום החררה הזו אינה מטמאה. מקשה הגמרא ומאחר דאינה מטמאה לא במגע ולא במסע, ומשמע מכך שאין בה ולד שנימוח, אם כן, המה היא תיקבר, מדוע שנינו במשנה שצריך לקבור אותה? והטעם שהקשתה הגמרא מדברי רב חייא ולא ממה ששנינו במסכת חולין דף עין זין עמוד א', המפלת שיליה השליחן על הכלבים, זה משום שלולי דברי רב חייא היינו מפרשים שהתנא בחולין סבר שאפשר להשליך לכלבים משום שרוב הנולדים אין בהם קדושת בכורה. ואילו התנא כאן סובר שחוששים למיעוט זכרים. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע צריך לקבור אותה? הרי משמע שאין בה ולד שנימוח. מתרצת הגמרא, לעולם יש בחררה ולד שנימוח, ואומנם מצד חשש בכורה של ולד זה, אין צריך לקוברה, לפי שהולכים אחר רוב הוולדות, שאין להם קדושת בכורה. מכל מקום תקנו לקוברה כדי לפרסמה שנפטרה האם מן הבכורה, שכן הקבורה מוכיחה שמחזיקים שהיה בוולד. תמהה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דוולד מעליה הוא שיש בחררה ולד גמור שנימוק? והרי אם כן המה, מדוע אמר רבי חייא שאין מטמא לא במגע ולא במסע, ולא כל נפל דינו שמטמא כנבילה? מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. כלומר, בוודאי החררה היא מבלד גמור שנימוח בה. ומה שאמרו שאינה מטמאה הוא, לפי שכאשר נימוח הוולד מתבטל הוא ברוב אדם, וגנונים היוצאים עמו מרחם האם. גנונים פירושו גוונים הרבה. הוולד הנימוח הוא בצבע אחד, ושאר הצבעים הם דברים אחרים המעורבים, אומר רבינו עובדיה מברטנורה, או חתיכות קטנות מאוד אדומות לתולעים. כך רב עובדיה מברטנורה בפירושו השני. ונשאלת השאלה שאם כן הרי כבר נתבטל הוולד בעודו ברחם אמו, ויציאתו מן הרחם אינה נחשבת ללידה. ואם כן היה הוא פותר את אמו מן הבכורה, מדוע הוולד הבא לא נחשב כבר לבכור? התשובה היא שממה שבלידת האישה, אפילו כשנימוח הוולד אמו טמאה לידה, כמו שדורשת הגמרא במסכת נידה בדף זך עמוד ב' מהפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, יש ללמוד שכל לידת ולד מחוי חשובה לידה. ושמה למידים מאדם לבהמה, שגם בבהמה לידת מחוי תחשב לידה ותפתור את האם מן הבכורה. מבארת הגמרא שדברי רבי יוחנן כאן הם לשיטתו. ואז דה רבי יוחנן לטעמי. הולך בזה רבי יוחנן לשיטתו, דאמר רבי יוחנן רב לזר בן יעקב ורבי שמעון אמרו דבר אחד, שהוולד שנימוח בתוך הרחם בטלו ברוב דם וגוונים היוצאים ממו. ומביאה הגמרא, היכן מצינו שאמרו כן? רב לזר בן יעקב עד האמרנו, מה שאמרנו לאלי ישב את דברי רבי חייא, שהטעם שהחררה אינה מטמאה זה משום שהוולד שנימוח נתבטל בתוכה. ורבי חייא אמר דבריו בדעת רבי אליעזר בן יעקב. מבררת הגמרא, רבי שמעון מהי? היכן מצינו שגם הוא סובר כן? משיבה הגמרא, דתנן שנינו משנה במסכת נידה בדף חו עמוד א', השיליה, קרום שהעובר בתוכו, שהפילתה אישה ונמצאת בבית ואין ולד ניכר בתוך השיליה, בית טמא, כלומר נעשה אוהל המת ומטמא כל מה שבתוכו. כנאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים, וגם הנפל מטמא, כמבואר במסכת נזיר דף נון עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, לא מפני שנחשבת השיליה ולד, אלא מפני שאין שיליה בלא ולד, שכל שיליה בהכרח היה בוולד כשהייתה בתוך הרחם, ומה שלא נמצא עכשיו הוולד בתוכה הוא מפני שהוא נימוח בתוך השיליה. ואין אומרים שהתבטל הבלת בדם שבשיליה ולא יתאמה הבית, לפי שחוששים שכאשר יצא השיליה, עדיין לא נימוח הבלת ותימה את הבית ורק אחר כך נימוח. כך מסביר השיטה מקובצת. ואף שלפעמים יש שילדיה בלא ולד, מכל מקום הלכו חכמים בזה אחר הרוב ועשו אותו כוודאי. רבי שמעון חולק ואומר, ולד נימוק עד שלא יצא. קודם שיצא השיליה מרחם הבהמה, בוודאי נימוק הבלד בתוך השיליה ומתבטל ברוב אדם שעימו, ולפיכך לא נטמע הבית. נשאלת השאלה, מדוע לא אמר רבי יוחנן שגם תנא קמא חולק על רבי שמעון ובאותה שיטה? כי הרי נאמר במסכת נידה בדף זך עמוד א' שלפי כולם, אם הוציאו את השיליה לבית אחר, שאותו בית לא נטמע, משום שעל ידי הטלטול מבית לבית, בוודאי כבר נימוח הוולד, קודם שהגיע השיליה לבית השני, דהיינו שגם הם סוברים שהוולד הנימוח מתבטל ברוב אדם שאימו. תרצים התוסות בדיבור המתחיל רבי אליעזר, שמה שאמר רבי יוחנן שרבי אליעזר בן יעקב ורבי שמעון הולכים בשיטה אחת, הכוונה ששניהם סוברים שהוולד מתבטל מיד בתחילת הלידה, ובזה תנא קמא חולק. שם הביאה הגמרא משנה, הדנה בשיעור הגודל הנצרך לעובר המת כדי שיתמה את הבית משעת פתיחת הרחם. אישה שמת עוברה במאיה והתחילה ללדת ונפתח רחמה בשעה שהייתה בבית אחד אבל לא ילדה שם, והוציאוה מאותו בית לבית אחר, נטמע הבית הראשון כאילו שם כבר יצא עובר המת לאוויר העולם, שכן התומה בוקעת ועולה. אבל אם לא נפתח הקבר, אינו מטמא לפי שהיא תומה בלועה, דהיינו דבר טמא בלועה בתוך גופו של אדם או של שער בעלי חיים, וגזירת הכתוב שאינו מטמא, כמבואר במסכת חולין דף עין א', עמוד א'. אמנם דין זה נאמר רק אם כבר היה לעובר גודל מסוים, אבל כל שלא הגיע לגודל הזה אינו מטמא עד שיצא הוולד חוץ לפרוסדור. פרוסדור הוא מקום מעבר הוולד מן הרחם לאוויר העולם. אומרת הגמרת תנא תם, שנינו במשנה במסכת תועלות פרק זין משנה ד', אין לנפלים פתיחת הקבר עד שיעגילו ראש קפיקה. כלומר, אין הנפלים מטמים את הבית משעת פתיחת קבר הרחם, אלא אם כן הראש שלהם גדול כמו פיקה. אבל אם לא העגיל הראש כפיקה, אינו מטמא עד שיצא לחוץ, והטעם בזה, לפי שאויל והוא קטן כל כך, אינו נחשב כילוד בפתיחת הקבר, ורק כשהוא כבר גדול, השובה פתיחת הקבר כלידה. כך אומר המערית אלגזי. רבינו גרשום אומר, אם כלו חודשיו של הנפל, בוודאי מטמאו את הבית משעת פתיחת הקבר. וכאן מדובר בנפל שלא כלו לו חודשיו. כך ביור הדברים על פי רשי. הרמב״ם בפירוש המשניות ורבי עובדיה מברטנורה מפרשים שדברים אלו מוסבים על מה ששנינו שם ברישה, שהאישה שהייתה מקשה לילד והוציאוה מבית לבית והפילה בבית השני, הבית הראשון תמם מספק לפי שחוששים אולי נפתח הקבר כבר בבית הראשון. על זה אמר רבי יהודה שדברים אלה הם רק אם לא הייתה יכולה ללכת בעצמה. אבל אם בשעה שהייתה בבית הראשון הייתה יכולה ללכת בעצמה, בוודאי שלא נפתח הקבר שם והבית הראשון טהור, לפי שהאישה שנפתח קבר הרחם שלה אינה יכולה ללכת בעצמה. ומסיים הטענה, שמה שאינה יכולה ללכת משעת פתיחת הרחם, דבר זה נאמר רק בנפל שהגיל ראש כפיקה. אבל אם עדיין לא היה לו ראש בגודל הזה, אף אם כבר נפתח הקבר ויצא ראש הוולד לחוץ, עדיין יכולה ללכת בעצמה מפני שהוולד הוא קטן. ובאופן זה, אף אם הלכה בעצמה, הבית הראשון תמם מספק. מפרשת הגמרא, מהי פיקה? מהי כפיקה? שואלת הגמרא, משיבה הגמרא, אמר אבונה, כפיקה של צמר, כמו פקעת של צמר. והרמב״ם ורבי עובדיה מברטנורה מפרשים שהוא הכדור שבראש הפלך שאנשים טובות בו את חוטיהם. אומר רבינו גרשום שכוונת הטענה היא שאינם מתמים עד שתהיה צורתם גמורה וכן פרצוף פניהם ועד שיהיה ראשם גדול כפיקה. הוא מביא שם שני פירושים בפיקה, א' פקעת של צמר, ב' אבן שאנשים מתחילות לקרוך עליה את הפקעת. ואיית הגמרא לאיזה פיקה הכוונה? אמר ליחיה ברב לרבונה, רבי פרש, בער לנו האם כוונתך לפיקה של שתי או של ערב, שכן חוטי השתי, שהוא האורך של הבגד, דקים הם והפיקה שלהם קטנה משל חוטי הערב. אמר לי, ישיב לו רבונה לחייה ברב, הדבר תלוי במחלוקת הנעים. נתניה שנינו בתוספתה של מסכת תועלות, אין לנפלים פתיחת הקבר עד שעיגלו ראש כפיקה של שתי. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, של ערב. ממשיכה התוספתה שם, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, מי שיראו תפיפיות, כלומר חולקו על תנא קמא וסובר, שאף אם אין ראשו של הנפל גדול כמו פקעת הצמר, מכל מקום מטמא את הבית משעה שנפתח רחמה של האישה בשיעור שאפשר לראות תפיפיות בתוך רחמה. שואלת הגמרא, מהי תפיפיות? מה הפירוש תפיפיות? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבי אליעזר ברבי צדוק, כך היו מפרשים בירושלים, שתיבת תפיפיות זה נוטריקון של פיקה מתוך פיקה. שכן היא מורכבת מהמילה פי כפולה, ופי זה קיצור של המילה פיקה, כפרידה שקורעת להטיל מימיה ומתוך הקרעייה נפתח רחמה מאוד ונראים הקמטים שבתוך הרחם, ונראית פיקה מתוך פיקה, העיגול של בית הרחם נראית דרך העיגול של בית נקובתה של הבהמה. ולפי זה פיקה שנקט רבי אליעזר ברבי צדוק פירושו עיגול, ולא פיקה שנקטו רבי מאיר ורבי יהודה שפירושו פקעת. והערת הגמרא שיש כמה הלכות התלויות בשיעור פיקה ושיעורם שונה. אמר אבונה, שמעתי שתי פיקות, אחת של שתי ואחת של ערב. שמעתי מרבותיי בשתי הלכות את השיעור פיקה. אחת מהן שיעורה כמו פיקה קטנה של טביעת חוטי השתי, והשנייה שיעורה כמו פיקה גדולה של חוטי הערב. ואין לי לפרש, איני יודע לפרש לעניין מה נאמרו ההלכות האלו. ברש"י משמע שידע פירוש הדבר ושכחו. כי את הרב דימי אמר רבי יוחנן, שבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, שלוש פיקות שמעתי. אני שמעתי שלוש הלכות התלויות בשיעור פיקה, אחת שיעורה כשל שתי, ואחת כשל ערב, ואחת כשל פיקה גדולה של סקעין, של סקים, שהיו עושים מחוט עבה יותר. ואין לי לפרש, איני יודע לפרש לעניין מה נאמרו השיעורים הללו. כי את הרבין פרשה משמי דה רבי יוחנן, כשבא רבין מארץ ישראל, פרש את הדברים בשם רבי יוחנן, של אישה כשל שתי. שיעור פיקה של שתי נאמר לעניין אישה שמת וברה במאה, שהנפל מתמא את הבית משעת פתיחת הקבר עם ראשו של הנפל גדול כמו פיקה של שתי. ואף שנחלקו בכך רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא לאל, סובר רבי יוחנן שהלכה כרבי מאיר. והכלל שמביאה הגמרא במסכת עירובין דף מ"ו עמוד ב' בשם רבי יוחנן, שכל מקום שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, הוא רק למקום שלא פרשו האמוראים כמו מי ההלכה. ופה פירש רבי יוחנן שהלכה כרבי מאיר. של בהמה כשל ערב, שיעור פיקה של ערב נאמר לעניין בהמה שמת וברה בתוך מאה וכבר נפתח הקבר, והושיט הרועה את ידו ונגע בעובר, כגון כדי להוציאו מן הרחם. אם ראש העובר גדול כגודל פיקה של ערב, נטמע הרועה מחמת מגעו כמו נוגע בנבלה, לפי שנחשב כאילו נולד כבר. אבל אם לא הגיע ראשו לגודל זה, אינו מתאמה משעת פתיחת הקבר, לפי שהיא טומאה בלועה. כמו ששנינו במסכת חולין דף עין עמוד ב', בהמה שמת וברה בתוך מאה והושיט הרועה את ידו ונגע בו, טהור. והטעם שנחשב לטומאה בלועה, לפי שבפחות משיעור פיקה, אינו כילוד. והרמב"ן כתב שאם לא יגיל ראשו כפיקה, אין הקבר נפתח עד שעת יציאת העובר. והרמב"ם הלכות בכורות פרק ד' הלכה י"ג מפרש, שהמדובר הוא בבהמה שלא ילדה והפילה, ועל זה אומרת הגמרא שאין הנפל פותר את הולד אחריו מן הבכורה, אלא אם כן יגיל ראשו כפיקה של ערב. ממשיך רבין לפרש משמו של רבי יוחנן, פיקה גדולה של סקאין, כדתניה, שיעור פיקה גדולה של סקאין נאמר לעניין מה ששנינו בתוספתא של מסכת כלים. גוש אפר הבא מבית הפרס, שדה שיש בה ספק תומת מת, כגון שהיה בקבר ונאבד או שהיה בקבר ונחרשה השדה, שחוששים שחרישה פיזרה את העצמות על פני השדה, ושמה יש בגוש אפר זה עצם בשיעור שעורה מן המת, שהיה קבור שם ונקראת בית הפרס, לפי ש... פרס הוא לשון התפשטות כמו ויפרוס את האוהל, דהיינו שהתומה התפשטה על כל השדה, או משום שפרס הוא מלשון פריסה ושבירה, דהיינו שעצמות המת נשתברו והתפזרו על פני השדה, או שפרס הוא מלשון פרסות בני אדם, דהיינו שבני אדם נמנעים ללכת שם מפני התומה. אז גוש אפר הבא מבית הפרס, שדה שיש בה ספק תומת מת, וכן גוש אפר הבא מארץ העמים, מחוץ לארץ ישראל, כל חוץ לארץ קרוי ארץ העמים, וכל אפר חוץ לארץ יש להסתפק בו, אולי הוא בא ממקום שהיה בו קבר. ותומת ארץ העמים מגזירה דרבנן, כמבואר במסכת שבת דף י"ד עמוד ב', והרמב״ם כותב בפירוש המשניו שטעם הגזירה הוא מפני שהגויים מזלזלים במתיהם וקוברים אותם בכל מקום, שיעורו גודל השיעור הנצרך לגוש כדי שיתמה באוהל ושישרפו תרומה וקודשים שנטמאו מחמתו, וכפיקה גדולה של סקאין, כמו פיקה גדולה שטובים בה חוטים עבים כדי לעשות מהם סקים, שהוא כחותם המרצופין, שגודל פיק הזאת הוא כגודל החותמות שעושים על עסקים הגדולים העשויים מגמיק שסוגרים אותם. והרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת תועלות כתב שהמרצופים הם הכלים שהולכי הדרכים שמים בהם בגדיהם וכליהם ונועלים אותם בחותם העשוי מיתית. וישנו בצד העליון של מגופת החבית הלחמית. שיעור דומה לזה בגודלו נמצא גם בצד העליון של הכיסויים שמכסים בהם חביות של חרס העשויים בבית לחם, שמלמטה רחבים הם כדי שיחסו את כל החבית, ומלמעלה הם הולכים ומתקצרים עד רוחב של בית יד, כדי שיוכלו לאחוז אותם, ואותו צד שהולך ומתקצר נקרא הצד העליון. ואם לא היה לגוש האפר שיעור זה, אינו מתמא. עכשיו דנה הגמרא באופן תארת ציר של דגים הניקח ממי שחשוד על התארות. אמר יש לקיש משום רבי יהודה נסיעה, רב יהודה נשיאה, מובא בגמרא, אינו רבינו הקדוש מחבר המשנה שהיה תנא והיה בנו של רבן שמעון בן גמליאל, אלא הוא המורה והיה בנו של רבן גמליאל ברבי, והוא ובית דינו נמנו על השמן של גויים והתירוהו, כך רשי במסכת עבודה זרה דף ל"ה עמוד ב'. אם כן, אמר ריש לקיש משום רב יהודה נשיאה, הלוקח ציר מוהל היוצא מן הדג כשמולכים אותו ומערבים אותו עם מים, כמבואר בגמרא לקמן בדף חב ג' עמוד ב', הציר אינו ראוי לאכילה בפני עצמו אלא לטיבול. אז מי שקונה ציר כזה מעם הארץ, ומאחר שחכמים גזרו להחזיק את עמי הארץ כטמאים, עם הארץ הרי הוא בחזקת עמי ולעולם הוא בחזקה זו עד שיקבל עליו דברי חברות, וגם תלמיד חכם אם לא קיבל עליו דברי חברות הרי זה עם הארץ לעניין תומה, וחזקת התומה הזו היא מדי רבנן, כמבואר לקמן בגמרא בדף חב ג'. אז אומר ריש לקיש משום רב יהודה נשיאה, מי שקונה ציר מעם הארץ, יש לחשוש שנגע עם הארץ בציר וטמאו, ואומנם ציר אינו מקבל תומה לפי שאינו אוכל, אלא הוא זהה באלמה, אבל מחמת המים שמעורבים בו מקבל תומה. אז אומר ריש לקיש משום רב יהודה נשיאה, לוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים, מחבר את הציר למי מקווה, ובכך טהור ממה נפשך. בין כך ובין כך הוא יהיה טהור. שכן, אם מי ירובנינו, אם המים המעורבים בציר, מרובים מהציר ונתבטל הציר בהם ומקבל תומה כמותם, כיוון דאביד להו השקה, תארי להו. כיוון שעשה להם השקה, נתהרו הציר והמים על ידי ההשקה. ואירו בציר נינו, ואם הרוב הוא הציר, שאין השקה מועילה לו, מכל מקום טהור הוא משום שהציר עצמו לא בר קיבול לתומה הוא. אינו ראוי לקבל תומה, שכן אינו אלא זהה יוצאת מן הדגים כשמולכים אותם. והחזון איש מביא תוסות חיצוניות שכותבים שאינו מטמא לפי שאינו לא אוכל ולא משקה, ואף שמשמע שבני אדם אוכלים אותו מכל מקום אין עליו שם אוכל עניין תומה, הועיל ואוכל גרוע הוא. מה איכה, מחמת איזה דבר יש כאן חשש תומה? רק משום אנח מיעוטא דמיא, מחמת מיעוט המים המעורבים בתוך הציר שראויים הם לקבל תומה, ואין השקה מועילה להם לפי שנתבטלו בתוך הציר. אנח בטלו לאוברובה, מים אלו נתבטלו בתוך רוב הציר, ולפיכך אין התערובת מאה. ואין להקשות איך המים מתבטלים בתוך הציר, מאחר שבכל איסורים שבתורה נאמר שדבר שנותן טעם בדבר אחר אינו מתבטל בו, והמים נחשבים כמו שנותנים טעם בציר לפי שמחלישים את כוחו. אין לומר זאת, לפי שהכלל של טעם כעיקר לא נאמר לעניין תומה. כך תוספות בדיבור המתחיל הנח. גם אם כמות המים שווה לכמות הציר ואינם מתבטלים בו, מכל מקום מטעם זה שלא נתבטלו מועילה להם השקה לטהרם. והשקה עליה מדובר היא מלשון נשיקה, כלומר חיבור. פעולת ההשקה נעשית על ידי שנותנים את הכלי שהציר בתוכו לתוך מקווה מים, עד שמי המקווה עולים מעל הכלי ונוגעים במה שבכלי, ונמצא שנתחברו המים הטמאים ממי המקווה ונתבטלו עליהם ונתהרו. ואף לאחר שהוציא את הכלי עם המים מתוך המקווה, נשארו המים בטהרתם. לפי שנחשב הדבר כאילו זרה את המים הטמאים בתוך מי המקווה, וזריעה מועילה לתאר מתומה. כמו ששנינו במסכת תרומות, פרק ט' משנה ז', שתילי תרומה שנטמאו שתלן תאורים. אין השקה מועילה לתאר שום אוכל או משקה שנטמאו, רק מים בלבד. וכותב השיטה מקובצת במסכת ביצה בדף י' ז' שמה שמועילה השקה במים, לפי שחוזרים לטבעם ולמקורם. עכשיו מבארת הגמרא לעניין מה מועילה השקה. אמר אביר מיה לא שנו לא אמרו דין זה שמועילה השקה לתאר את הציר שנטמא, אלא לעניין שהיא רשאי לטבול בהם פיתו. כלומר, אוכלו בתארה כמות שהוא. אבל הגדירה לא. אין לסמוך על טהרה זו כדי לערבו בגדירה להטעים התבשיל, מפני שכאשר מתערב עם המים שבגדירה מצא מין את מינו ונאור, כלומר, המים הבלויים בציר מוצאים את המים שבתוך הגדירה וביחד הם רבים על הציר, הם מצטרפים יחד לבטל את הציר ומתחזקים המים הטמאים ממצב הביטול שהיו שרויים בו וחוזרים לחשיבותם ולתומתם הראשונה. ונאור הוא מלשון התעוררות והתגברות מן השינה, כנאמר בספר זכריה פרק ד' פסוק א', כאיש אשר יעור משנתו, והיינו, שהתחזקו והתגברו המים הטמאים ממצב הביטול שהיו שרויים בו, על ידי שנתווספו עליהם המים שבגדירה. ורבינו גרשו מפרש שניעור הוא כמו התנער ופירושו הסתלק, כלומר המים הבלויים בתוך הציר הסתלקו מתורת ביטול. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל, ממה שאומר רבא במסכת חולין דף קוף עמוד ב', כל שהוא מין במינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו, ומבטלו, כלומר, בכל מקרה שדבר אחד של איסור נתערב בשני דברים של היתר, ואחד מהם הוא מינו והשני ממין אחר, מחשיבים את חלק התערובת שהוא מינו של הדבר שנתערב כאילו אינו בתוך התערובת כלל, ממה שנמצא בתוך התערובת שהוא מן המין השונה, רבו על הדבר שנתערב בו, הרי הוא מבטלו כדין כל תערובת של מין בשינו מינו. ולפיכך גם כאן יש להחשיב את המים שבגדירה כאילו אינם. והציר יבטל את המים הטמאים. תרצים התוספות שכלל זה נאמר רק אשר המינו של היתר שנתערב בעצמותו עדיין עומד בהיתרו ונאסר רק מפני שנתערב. אבל כאן המינו הטהור שנתערב והם המים שבגדירה הם עצמם נטמאים אחמת מגעם עם המים שבציר. ולפיכך לא אומרים בזה סלק את מינו כאילו אינו. מקשה הבאי על דברי רב ירמיה, יתיב רב דימי וכאמר לאשמעת, הישב רב דימי ואמר את ההלכה הזו של רב ירמיה, אמר להבאי, הקשה הבאי לרב דימי, וכי תומה שבטלה חזרה ונעורה, וכי תומה שנתבטלה ברוב יכולה להתחזק מביטולה ולחזור לתומתה? ובהמשך הסוגיה לקמן בדף חב ג' עמוד א' מבואר שמחלוקת רב ירמיה והבאי היא, אם התארה שנוספה בתערובת יכולה לעורר את התומה או לא, ותלוי הדבר האם התומה שנתבטלה חשובה כאילו היא עדיין קיימת, או כאילו אינה בעולם כלל. אמר לי, אמר רב דימי לאביי, הנה הוכחה מהמשנה כדברי רב ירמיה, ואת לא תסברה וכי אתה אינך סבור שכך הוא הדין? ואת נן הרי שנינו במסכת תרומות במשנה פרק ה' משנה ב', שאה תרומה תמאה שנפלה למאה שאין של חולין תהורין, ומדובר שלא הוכשרו החולין לקבל תומה ולפיכך לא נטמאו מחמת נגיעת התרומה התמאה, אז ברגע ששאה תרומה תמאה נפלה למאה שאין של חולין תהורין התבטלה התרומה בחולין, שכן התרומה עולה במאה, ותרומה שונה משאר איסורים שבתורה ואינה מתבטלת אלא במאה, רבי אליעזר אומר, תירום, ירים שאה אחת מתוך התערובת, ותרכב, יניח אותה להירכב כדין תרומה תמאה שאסורה באכילה. שאני אומר, היא שאה שנפלה, היא שאה שעלתה. כלומר, תולים שאותה שאה של תרומה שנפלה, היא השאה שאורמה מתוך התערובת, ותרומה תמאה אסורה באכילה, ולכן תירכב. ובביור שיטת רבי אליעזר נחלקו המוראים בתלמוד הירושלמי במסכת תרומות. רבי סימון מפרש שסובר שתולים שהשאה שעלתה היא היא השאה של תרומת מאה שנפלה. רבי זעירה סובר שאין תולים כן. מה ששורפים אותה היא גזירת חכמים שחששו שאם לא ישרפוה, יחשבו שניתרה מתומתה לידי הביטול ויבואו לאוכלה. כך מסביר השיטה המקובצת. והחכמים אומרים, תעלה, תתבטל התרומה, כלומר נתבטלה התרומה במאה. סעין של החולין, וראויה היא לאחל יחד עם החולין שנתערבה בתוכם, ותאחל ניקודים ביובש, כלומר, מכל מקום ייזהר שלא יבוא על התערובת אחד משיבת המשקים המכשירים את האוכלין לקבל תומה, כדי שלא תתמה התרומה התמאה שבתערובת את החולין שבה, או כליות, או יצלו את התערובת באש, בלי משקה, שגם באופן זה לא יוכשרו התהורים לקבל תומה. או תילוש במי פירות, או ילושו את הקמח של התערובת במי פירות, כגון מי תפוחים או מי תותים, והדין הוא שמי פירות אינם מכשירים לקבל תומה. או תתחלק התערובת לכמה איסות, ובלבד שלא יהיה במקום אחד באיסה אחת כביצה מן התרומה התמאה, שבאופן זה גם אם יוכשרו החולי לקבל תומה על ידי נתינת מים, בכל מקום לא תתמה אותם התרומה, לפי שאין אוכל פחות מכביצה, מתמה אוכל אחר. ומאחר שהתרומה היא חלק אחד ממאה ואחד בתערובת, נמצא שכל איסה צריכה להיות פחותה מכמאה ואחת ביצים, לפי שאם יהיה בה כשיעור הזה, יהיה בה כביצה אחת של תרומה והיא תטמא את החולין. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל ובלבד, אבל הרמב״ם מפרש בפירוש המשניות שיחלק את התערובת לתוך איסות אחרות, ובכל איסה ייתן פחות מכביצה מן התערובת. מוסיף רב דימי ומביא את אופן אכילת החולין לדעת רבי אליעזר, ואת טעם הדין הזה. ובכך רב דימי מסיים את הראיה לדברי רב ירמיה שתומה שבטלה, חוזרת ונעורה, ותני עלה ושנינו בא ברייתא השנויה על אותה משנה, אותן חולין לרבי אליעזר מה תהה עליהן, כלומר לדעת רבנן הרי שנינו שכל התערובת תאכל באופן שהחולין לא יוכלו לקבל תומה, אבל לרבי אליעזר הסובר שיש להוציא מהתערובת שאה אחת, ותולים שהשאה שעלתה היא השאה שנפלה, יש לברר האם צריך להקפיד על השאר שלא יוכל לקבל תומה מן התרומה התמאה שבתוכה או לא, משיבה הברייתא גם לרבי אליעזר, הפירות הנותרים יאכלו ניקודין ביובש, או כליות, או צלויים באש, או יילושו במי פירות שאינם מכשירים את האוכלין לקבלת תומה, או תתחלק לאיסות, ובלבד שלא יהיה כביצה במקום אחד. וכמבואר בדעת רבנן. ואמר אולה מה טעם? מהו הטעם שצריך להקפיד שלא יקבלו תומה ולא נוהגים בתערובת הזו כחולין גמורים? והרי לרבנן התרומה התמאה נתבטלה לגמרי, ולרבי אליעזר מלבד הביטול, הוא גם אומר שאותה שאה כבר יצאה מן התערובת. הסיבה היא גזירה שמא יביא קו חולין תמאים ממקום אחר, ויערבם בקו ועוד ממין זה מתערובת זו, סבר, הבטלינו ברובה. הוא סבור שבכך יוכל לבטל את הקו של החולין התמאים ברוב החולין התאורים, והכוונה שירצה לערב אותם קודם שתוכשר התערובת לקבל תומה. אבל לאחר שתוכשר שוב לא יועיל לביטול, שכן מיד כשנתערבו בתוכה החולין התמאים נטמע הכל. ובאמת זה אינו כן, שהרי כיוון דאיקה היא משהו, מאחר שיש בתערובת מעט מן התרומה, התמאה, גם לשיטת רבי אליעזר הסובר שהסיעה שנפלה היא הסיעה שהוא הוציא מכל מקום, אי אפשר שלא יישאר משהו מן התרומה התמאה בתוך התערובת. ואותו משהו ניעור מביטולו ומצטרף עם הקו. אז כיוון דאיקה היא משהו, מאחר שיש בתערובת מעט מן התרומה התמאה, נמצא שכאשר מערב אותה עם קו אחר של חולין תמאים, מצא מין את מינו ונעור, מצטרף המעט תרומה תמאה לקו חולין התמאים, ומעטה שוב אין כאן מיעוט של תומעה, רק מחצה על מחצה. ולמה נקט רשי מחצה על מחצה? הרי הועיל והמשהו מצטרף אל הקו, הרי התמה הופך להיות הרוב, אלא רשי נוקט זאת כדי ללמד שאין צורך לרוב תמה כדי שהתומה שנתבטלה תהיה חוזרת ונעורה, אלא גם במחצה על מחצה הדין הוא כך. ועל ידי כך נתעורר אותו משהו מתורת הביטול שהייתה עליו וחזר לתומתו. הנה הוכחה, אומר עבדי מילה הבאי, שתומה שנתבטלה יכולה להתעורר ממצב הביטול ולחזור לתומתה. ולכן מים תמאים שנתבטלו בציר אין להרבם בה כדי רע, שכן כאשר יצטרפו אותם מים עם המים של התבשיל, יתעוררו מתורת ביטולם ויחזרו לתומתם הראשונה, כמו שאמר רב ירמיה. אומר החזון איש, שגם מדברי המשנה עצמה בלי דברי אולה, היה יכול להוכיח שהתומה שנתבטלה נחשב כאילו היא קיימת. שאם לא כן, למה אסרו חכמים ללוש את התערובת בלח, אם יש בה כביצה מן התרומה התמאה? ולמה הוא לא יקשה מהמשנה והוכיח מהמשנה, אלא מאחר שהזכיר את הדינים, מביא את דברי אולה שבירם. אבל דוחה הבאי את ראיית רב דימי, אמר לי, אומר הבאי לרב דימי, וכי מצאנו שתומה עוררת תומה, יש להוכיח מכך שגם תערה עוררת תומה? כלומר, אין הוכחה מדברי אולה לדין ציר, לפי שבדברי אולה החשש הוא שיביא חולין תמאים, ועל ידם תתעורר התומה שהתבטלה בתוך התערובת. אבל בציר, המים של הגדרה הם טהורים, ומניין שבכוחם לעורר את המים התמאים שנתבטלו בציר ולהחזירם לתומתם? והגמרא מוסיפה ומקשה על רב ירמיה ממשנה דנה באיפר פרה, ראוי להזעה שנתערב באיפר פסול. הייתי והקשה הבאי לרב ירמיה, שנינו במסכת פרה פרק ת' משנה זין. איפר של פרה אדומה כשר להזעה שנתערב באפר מקלה, אפר אחר, כגון האפר המצוי בקירה, הולכין אחר הרוב לטמא, שאם הרוב ומאפר הפרה מטמאה תערובת את הנוגע בה כדין נוגע באפר פרה, שנאמר ונוגע במאה הנדה, יטמא. והיא רובה אם הרוב אפר מקלה הוא לא מטמא. והיא אמרת תומה כמאן דאיתי דמי, ואם אתה סובר שהתומה נחשבת קיימת, ולכן אם מצא תומה אחרת מצטרפת אליה, נהידה במגע לא מטמא, לטמא במסע. אמנם אפר מעורב זה אינו מטמא במגע, מפני שכל הנוגע בו תולין, שנגע רק בחלק התאור שבו, מכל מקום יטמא במסע, שכן הנושא את האפר המעורב, נשא גם את החלק התמא שבו. ומי חטאת ואפר חטאת מטמאים גם במסע, כמבואר במסכת יום עד אף י' עמוד א'. מתרץ את הגמרא, איתמר הלארי, נאמר בבית המדרש על המשנה הזו, אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, מה ששנינו שאם הרוב הוא אפר מקלה טהור, ביור הדבר הוא שטהור מלטמא במגע, אבל מטמא הוא במסע, הוא כן מטמא במסע, ולכן אין קושייה מכאן על רב ירמיה. מוסיף הבאי להקשות על רב ירמיה, ואמר רב חיסדא נבילה בתילה בשחוטה, חתיכה של בשר נבילה, נבילת בהמה טהורה מטמא במגע ובמסע, כמפורש בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, של התערבה בשתי חתיכות של בשר בהמה שחוטה ואין ניכר איזו היא הנבילה ואיזו היא השחוטה, נתבטלה חתיכת הנבילה שהיא המיעוט בחתיכות השחוטה שהן הרוב ושוב אינה מטמא לפי שהיא תערובת מין בשאינו מינו. שכן אי אפשר לחתיכת הבשר השחוטה שתעשה שתחול עליה תורת נבילה לעניין תומה, ולפיכך חשובה השחוטה כמו שאינה ממין הנבילה, והנבילה בתילה בה גם לדעת רבי יהודה הסובר במסכת מנחות דף כ"ג עמוד א', שמין במינו אינו בטל. ודווקא נבילה בתילה בשחוטה, אבל שחוטה אינה מתבטלת בנבילה משום שנחשבת מינה, שכן כל נבילה יכולה להיות שחוטה על ידי שמסרחת. וטעם דינים אילו, לפי שבדברים אדומים במהותם וחלוקים בדינם, כדי לדון האם נחשב מין במינו, לדעת רב חיסדא הולכים אחר המין המבטל שהוא הרוב. אם אותו מין אינו יכול להפך ולהיות כמו המתבטל, שהוא המיעוט לעניין ההלכות שנאמרו בו, הרי זה מין בשאינו מינו, והמיעוט בטל ברוב. אם המבטל יכול להפך ולהיות כמו המתבטל, הרי זה מין במינו ואין המיעוט בטל. אבל רבי חנינא חולק על כך וסובר שהולכים אחר המתבטל, ולדבריו שחוטה בתהילה בנבילה, ואין נבילה בתהילה בשחוטה. כך הגמרא במסכת מנחות בדף חף ג'. אם כן, מקשה אביי אל רב ירמיהו, לדעתך שהטומאה שנתבטלה עדיין חשובה כאילו היא קיימת, קשה. נהי, אמנם דה במגע לא מתמה, מכל מקום לתמה במסע, ומדוע סתם רב חיסדה את דבריו שהנבילה בתהילה ולא פירט, שבתהילה רק לעניין טומאת מגע? ולמה במגע זה כן מתמה? מפרש רש"י, כי במגע יש לתלות שנגע רק בחתיכה הטהורה, אבל במסע הרי בהכרח נשא את כל החתיכות. תרץ את הגמרא, אמר לי רב דימי לאביי, אתון בדרב חיסדה מתניתולה. אתם שונים את ההלכה הזו בשם רב חיסדה, ואם רב חיסדה אמר כן, בוודאי שנתכוון לומר שאינה מתאמה לא במגע ולא במסע. לפי שרב חיסדה המורה היה, ודרכו של המורה לפרש את דבריו. ואם אכן כוונתו של רב חיסדה לתומת מגע בלבד, היה לו לפרש. אבל ענן בדרבי חייה מתנינן לה. אנחנו שונים את ההלכה הזו בשם רבי חייה. דתני רבי חייה שנה רב חייה בברייתא, נבילה ושחוטה בתהילות זו בזו, לפי שהיא תערובת מין בשאינו מינו. ואיתמר עלה נאמר על ההלכה הזו, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, תאור מלתמה במגע, אבל מתמה במסע. והטעם בזה, לפי שהתומה שנתבטלה עדיין חשובה היא כקיימת. ומטעם זה גם במים התמאים שנתבטלו בציר, אם נתווספו עליהם מים תאורים, מצא מין את מינו, ונתעוררה התומה שנתבטלה. מקשה הבאי לרב דימי על שיטת רב ירמיה, ועד אתנן מה ששנינו במשנתנו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה שעדיין לא ילדה, ששפה חררת דם, שהפילה חתיכת דם, והוא סימן שהיה בבלת שנימוח בה, הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה כאילו היה בבלת שהוא בחור. והטעם שקוברים את החררה, אף שבהמה שהפילה, שיליה אינה צריכה קבורה, זה כדי לפרסם שהאם נפטרה מן הבכורה, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף חב בית עמוד א', ונפטרה מן הבכורה, הבלד הבא שתילד, אין בו דיני בכור. ותני רבי חייה ושנה רב חייה בברייתא, אינה מתאמה לא במגע ולא במסע, והתבהר לאל בדף חב בית עמוד א', שהטעם בזה הוא, מפני שנתבטלה ברוב דם וגוונים היוצאים ממה. ולדבריך שהטומאה שנתבטלה נחשבת כאילו קיימת, קשה, המים, מדוע הדין כך? נעידה במגע לא מתמה, אמנם טומאת מגע זה לא מתמה, מכל מקום תתמה במסע. אישתיק, שתק רב דימי ולא הייתה בידו תשובה על קושיית אביי. אבל הגמרא כן מתרצת, ואומרת דילמה שייני אחת דאביה לטומאה סרוחה. אולי שונה הדבר כאן בחררה שהיא טומאה סרוחה, כלומר, שהבלת שהיה בחררה התאפש ואינו ראוי עוד לאכילה, ולכן אינו מתמה. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע טומאה סרוחה אינה מתמה. בקשה הגמרא לתירוץ הזה, אניחא לבר פדה, מובן הדבר לדעת בר פדה, דאמר טומאה חמורה עד לגר. הנבילה מתמה טומאה חמורה שהיא טומאת מסע, כל זמן שהיא ראויה לאכילה לגר תושב, כלומר להדם. ומהו גר תושב? נחלקו התנאים בהגדרתו. רב ירמיה סובר שהוא גוי שקיבל עליו רק שלא לעבוד עבודת כוכבים, וחכמים סוברים שהוא מי שקיבל עליו כל שיבת מצוות בני נוח. ואחרים סוברים שהוא מי שקיבל עליו כל המצוות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילה. ולמה הוא נקרא גר תושב? לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל. ומחלוקת התנאים מופיעה במסכת עבודה זרה דף סמך דלת עמוד ב'. אז בר פדה סובר טומאה חמורה עד לגר, הנבילה מתאמה טומאה חמורה שהיא טומאת מסע, כל זמן שהיא ראויה לאכילה לגר תושב, כלומר לאדם, אבל אם שרחה כל כך עד ששוב אינה ראויה לאכילת אדם, שוב אינה מתאמה במסע. וטומאה קלה עד לכלב, אבל עדיין מתאמה הנבילה בטומאה קלה שהיא טומאת מגע, עד שתתפש לגמרי ולא תהיה ראויה אף לאכילת כלב. ולפיכך הדבר מובן, שכן הלא חזיה לגר, חררה זו אינה ראויה לאכילת גר, לפי שסרוחה היא, ולפיכך אינה מתאמה במסע. וגם במגע אינה מתאמה, לפי שהוולד נתבטל ברוב דם וגנונים והגוונים היוצאים ממו. אלא לדעת רבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, בין טומאת מסע ובין טומאת מגע, מתאמה הנבילה עד שתתפש לגמרי ושוב לא תהיה ראויה אפילו לאכילת כלב. וטעמו של רבי יוחנן, אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחת, הוא לומד את זה מהפסוק בספר מלכים ב' פרק ת' פסוק י' ותיזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל, מוכח מכאן שאכילת כלבים שמה אכילה, ולכן כל הראוי לאכילת כלב נקרא אוכל. אם כן נשאלת השאלה, חזיה לכלב, הרי עדיין ראויה חררה לכלב, ומדוע אמר רב חייה שאינה מתאמה במסע? מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. כעת מבררת הגמרא את העמם של בר פדה ורבי יוחנן. גופה אומרת הגמרא, ניגש לגוף הדברים ונבהר את המחלוקת שהובה בסמוך. בר פדה אמר, טומאה חמורה עד לגר וטומאה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. מבררת הגמרא, מה איתה מידי בר פדה? מה טעמו של בר פדה הסובר שנבילה שינה ראויה לאכילת אדם אינה מתאמה טומאה חמורה? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. ודורשים שנבילה הראויה לגר, כלומר, לאכילת אדם, וגר האמור כאן הוא גר תושב, קרויה נבילה ומתמה תומה חמורה, ושאינה ראויה לגר, אבל אם אינה ראויה לאכילת גר לפי שהתעפשה, אינה קרויה נבילה ואינה מתמה תומה חמורה. אבל תומת מגע הקלה מתמה נבילה שתיפסל מאכילת כלב. כך אומר רשי. ואילו תוספות, לעיל בדף חב ג' עמוד א', דיבור המתחיל תומה קלה, מפרשים שגם תומת מגע היא בכלל תומה חמורה, ומכיוון שנפסלה מאכילת אדם אינה מתמה תומת נבילה כלל. ומה שאמר ברפדה לעיל תומה קלה עד לכלב, הכוונה לתומת אוכלין. כלומר, הדין שאוכל מקבל תומה מדבר אחר תלוי במה שהוא ראוי לאכילת כלב. כמו ששנינו במסכת הערות פרק ח' משנה ו', כל המיוחד לאוכל אדם תמה עד שיפסל מאוכל הכלב. והמרומי שדה כותב שגם רשי מודה לתוספות שהנבילה שנשרחה מאכילת אדם, אין בה תומת נבילה אפילו למגע. מה שרשי כתב שמתמה תומת מגע עד שתיפסל מאכילת כלב, אין הכוונה לתומת מגע של נבילה שהיא אב התומה, רק לתומת ראשון לתומה, המתמה אוכלין. והטעם בזה, לפי שאף שבטלה ממנה תורת נבילה מפני שנתאפשה, מכל מקום הרי הנבילה נגעה בעצמה, קודם שנתאפשה. כלומר, כל חלק וחלק של הנבילה נגע בחלק שעל ידו, ותימא אותו בתומת מגע נבילה. עכשיו מבררת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן ואומרת, ואידך ורבי יוחנן מדוע אינו דורש את הפסוק כמו בר פדה? משיבה הגמרא לפי שרבי יוחנן, צריך את הפסוק הזה למעות איך דאיסריך מעיקרה. למעט נבילה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילת אדם, כגון שבחייה נשברו איבריה והתליעו, כגון בהמה שהייתה מוקת שכין בחייה, שאינה מתמה מפני שמעולם לא חלה עליה תורת תומה, ובאופן זה גם תומה קלה אינה מתמה. והטעם, לפי שרק לבר פדה מעמיד את הדרשה לראויה שנשרחה, והסיבה שאינה מתמה היא לפי שאינה ראויה לאכילת אדם, הדבר מובן שמכל מקום עדיין מתמה במגע כל זמן שראויה לאכילת כלב, שכן מצינו שגם אכילת כלב קרויה אכילה. אבל רבי יוחנן שמעמיד את הדרשה לנשרחה מעיקרה, והסיבה שאינה מתמה היא לפי שמעולם לא ירדה עליה תורת תומה, בסברה זו אין לחלק בין תומה חמורה לתומה קלה. כך מסביר המים קדושים. ולפיכך אין ללמוד מפסוק זה לאופן שמתחילתה הייתה ראויה לאכילה ואחר כך התאפשה. והרי את הגמרא ואידך בר פדה סובר שמפסוק זה ממעטים נבילה שהייתה ראויה לאכילה ונתאפשה, איך הוא דורש זאת? הרי פסוק זה נצרח למעט נבילה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילה. משיבה הגמרא נבילה שהסריכה מעיקרה לא צריך הקרא למעוטי. אין צורך בפסוק כדי ללמד שאין בה תומה, שהרי אפרה באלמה הוא. חשובה היא כמו אפר ולא שייכת בתורת תומה, ולפיכך סובר שבהכרח הפסוק נדרש לעניין בהמה שהייתה ראויה לאכילה, ואחר כך התאפשה ואינה ראויה לאכילת אדם שפקע ממנה תומת נבילה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואידך, ואף של עניין איסור אכילה דבר פגום עודי רבי יוחנן הסברה של אפרה באלמה כמבואר במסכת עבודה זרה דף סמך זין עמוד ב', מכל מקום כאן לעניין תומה הוא לא מודה לסברה הזו ומצריך פסוק כדי למעט דבר הסרוח מעיקרו, משום שמצאנו דברים שאינם ראויים לאכילה ובכל זאת מתמים כגון זיווה ושכבת זרע. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן. תנן שנינו במשנתנו לעיל בדף חפה לפעמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה גסה ששפעה חררת דם, שהפילה חתיכת דם שהיה בבלד שנימוח בה, הרי זאת תיקבר. קוברים את החררה כאילו היה בבלד הקדוש בבכורה, והטעם שקוברים, למרות שבהמה שהפילה השיליה אין חייבים לקבור את השיליה, זה כדי לפרסם שהאם נפטרה מן הבכורה, כמבואר לעיל בדף חב ב' עמוד א', ונפטרת מן הבכורה, הבלד הבא שתילד, אין בו דיני בכור. ותני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא, שחררה אינה מתמה לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן בביאור דברי רבי חייא, משום ביטול ברוב נגעו בה, מה שאמרו שאינה מתמה, לפי שכשנימוח הוולד מתבטל וברוב אדם היוצא עמו מרחם האם. וקשה, מה העירייה משום ביטול ברוב? תיפוק לידה לא התחזי כלל. מדוע נקט רבי יוחנן דווקא משום ביטול ברוב? הרי גם בלא זה אפשר לפרש שאין החררה מתמה, משום שלא הייתה ראויה מעולם לאכילת אדם, וגם רבי יוחנן עצמו מודה בזה שאינה מתמה. מתרץ את הגמרא, הנמי התחזי מעיקרה אגב אימי. גם ולד זה, המעורב בחררה היה ראוי מתחילתו לאכילה, שכן אם לא הייתה בהמה מפילה את החררה והיו שוחטים אותה, הייתה החררה ראויה לאכילה יחד עם בשר האם. כך אומר רבינו גרשום, ונראה לבאר את דבריו, שעצם ההפלה גורמת שיהיה נימוח ויתערב עם אדם ויפסל מאכילה. ונשאלת השאלה שאם הייתה נשחטת לא הייתה נבילה, אז אולי יש לומר שאין כוונת רבינו גרשום לשחיטה ממש, רק כוונתו שאם האם הייתה נחתכת היה ולד ראוי לאכילה לגר. חוזרת הגמרא לדון בדין ציר הניקח מעם הארץ ומביאה משנה דנה בעניין הזה. נתם שנינו במסכת מכשירין פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור, מוהל יוצא מן הדגים כשמולכים אותם, המעורב במים שניקח מעם הארץ. הוא תמה מספק, לפי שאף על פי שהציר עצמו אינו מקבל תומה, מכל מקום חוששים, שמה המים הם הרוב והם תמאים מחמת מגע עם הארץ, כמבואר ליל בגמרא בדף חב ב' עמוד א', ותיאר אותו על ידי השקה במי מקווה, ובזה הוא טהור ממה נפשך, שאם המים הם הרוב, הרי נתהרו על ידי השקה, ואם הציר הוא הרוב, הרי הציר אינו מקבל תומה, והמים התמאים נתבטלו ברוב, כמבואר בגמרא ליל בדף חב ב' עמוד א', אז ציר טהור שנפל לתוכו אחר ההשקה מים כלשהו, תמה, חזר הציר לתומתו, כמו שמפרש את הגמרא בהמשך. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, בשמו של רבא ברבוע, זאת אומרת, ממשנה זו למדנו, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר שלהם, ולכן חזר הציר לתומתו, שכן, אף על פי שכבר נתבטלו המים בתוכו מקודם, מכל מקום כעת שנפל עוד משהו מים בציר, נהפכו המים להיות רוב, ועל ידי כך, נעורו המים שהיו שם מתחילה מתורת הביטול שהייתה עליהם וחוזרים לתומתם. כלומר, כוונת רב נחמני שהרגילות של המאה הארצי שרוצים לערב באופן שהמים והציר יהיו מחצה על מחצה ומשתמשים באותו כלי למדוד את המים והציר. יש לחשוש שמה לא דקדקו במדידה והמים היו מעט פחות מהציר, ואם כן לא הילה השקה לתארם. מאחר שהיו מיעוט ובטלה חשיבותם לגבי הציר, עכשיו שנופל שם משהו מים, חוששים שעכשיו המים עודפים על הציר וחוזרים לחשיבותם, והתומה חוזרת ומתעוררת. כך מפרש הראש, ועוד יש לומר, שדברי רב נחמן מתפרשים כפשוטם, שמערבים בציר מחצה מים בצמצום, ואין השקה מועילה כשהמים והציר הם מחצה על מחצה. רק שכל זמן שהם מחצה על מחצה לא אסרו אותם חכמים, אבל אם נפל שם עוד משהו מים, ונמצא שמים הם הרוב, נאסרו. בקשה הגמרא על דברי רב נחמן, ולמה לי מחצה? למה נקט רב נחמן שחשודים מהמאה הארץ לערב מחצה מים בציר? אפילו בציר ממחצה, נמי ואני משהו, אבל לי פלגה ופלגה, לא בטיל? והרי גם אם הם היו חשודים לערב בו רק פחות ממחצה מים, מכל מקום על ידי שנפלו עליהם עוד משהו מים, עד שנהיו המים מחצה ומחצה עם הציר, חוזרת למקומה התומה שנתבטלה, לפי שבכל תערובת שהיא מחצה על מחצה, אין מין אחד בטל במין השני. ותרץ את הגמרא, אימה עד מחצה. אכן יש לומר שבאמת כך אמר רב נחמן, שיש ללמוד מן המשנה שעמי הארץ נחשדו לערב קרוב למחצה מים בציר. ולכן, אם נפל שם עוד משהו מים, נעשו מחצה על מחצה ואינם בטלים עוד בציר. ותרץ את הגמרא תירוץ נוסף היא בית אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שבאמת רב נחמן דייק מן המשנה, שנחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בתוך הציר. לפי שאם היו מערבים בו פחות מזה, אפילו אם נפל לתוכו עוד מים עד שנעשו המים מחצה על מחצה, אין הציר חוזר לתומתו. שכן תומת עם הארץ דה רבנן, מה שעם הארץ מתמא זה רק מתקנת חכמים. וכן תומת משקין דה רבנן, עיקר דין שמשקין מקבלים תומה, גם כן אינו אלא מדה רבנן, שכן מן התורה אין המשקין מקבלים תומה כלל. ומה שנאמר בתורה מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יתמה, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יתמה, דורשים אותו לעניין שהמשקה מכשיר את האוכלים לקבל תומה. וכך כוונת הכתוב, כל אוכל הנמצא בתנור תמה, וכבר בא על אוכל זה מים או משקה אחר, אשר ישתה בכל כלי, הוכשר אוכל זה וקיבל תומה מחמת התנור. וברובה גזרו רבנן. בפלגה ופלגה לא גזרו ברבנן. רק במקום שהמים הם הרוב גזרו חכמים עליהם תומה, אבל במקום שהם רק מחצה על מחצה, לא גזרו עליהם תומה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף חף ג' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת דינה של בהמה שאין ידוע אם בכרה או לא, שאם היא מניקה, הוכחה היא שילדה כבר, והוולד שיוולד לאחר מכן, אינו בספק בכורה. אומרת המשנה בדף חף ג' עמוד ב', רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח, הקונה, בהמה שמניקה את החלב של הלבלד הנמצא עימה, הוא קנה את זה מן העובד כוכבים, ואינו יודע אם בנה הוא שלה או לא, אין חוששים שם הבנה של אחרת היה, והיא עדיין לא ילדה כלל, וממילא הוולד שתלד לאחר מכן יהיה בספק בכורה, לא חוששים אלא אומרים אנו שוודאי בנה הוא, והוולד שתלד לאחר מכן, ודאי אינו בכור. אמרה הגמרא לעיל בדף חף עמוד ב' שרוב הבהמות אין להם חלב אלא אם כן ילדו, אבל מיעוט בהמות שיש להם חלב אף שלא ילדו כלל. נחלקו התנאים לגבי בהמה שלא ידוע אם ילדה כבר או לא ויש לה חלב. האם סימנו שילדה לפי שיש לה ילך אחר הרוב? ואם כן, הוולד שתלד לאחר מכן אינו בכור, או שחוששים למיעוט שיש להם חלב אף שלא ילדו והוולד ספק בכור. תוספות לעיל בדף חף עמוד ב', דיבור המתחיל חלב הביאו שרבינו תם הוכיח מסוגייתנו של ההלכה חוששים למיעוט. וזאת מכך שרבן שמעון מגמליאל לא פתר, אלא מכוח הראיה שמניקה הוולד ולא מעצם זה שיש לה חלב. אבל תוספות דוחים את הראיה שמדובר כשראינו בבירור שהיה לה חלב קודם שילדה, ושבבהמה זו ודאי אין החלב הוכחה. אילו בדברי רש"י במשנתנו מבואר שחוששים למיעוט שיש להם חלב אף שאינם מניקות וכשיטת רבנו תם. ויהיה המשנה דין נוסף בעניין בהמה שמניקה ולד, שהוכחה היא שהוא ולד שלה. אומרת המשנה, אם נכנס בעל הבית לתוך עדרו, והיו לו בעדר שתי קבוצות של בהמות שעומדות ללדת, האחת בהמות שעדיין לא ילדו מעולם, והשנייה בהמות שכבר ילדו בעבר, וראה את המבקירות, את הבהמות שזו להם הפעם הראשונה שהן יולדות, וולדותיהם בחורותיהם שהן מניקות מחלבם לוולדות שאימהם, וכמו כן רואה הוא את שאינן מבקירות את הבהמות של לידה זו אינה ראשונה להם, אלא כבר ילדו בעבר שגם הן מניקות מחלבם לוולדות שאימהם, ואינו יודע מי מהוולדות נולדו מהמבקירות ובחורותיהם, ומי מהם נולד משאינם מבקירות וודאי אינן בחורות, הדין הוא שאין חוששים שם הבנה של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה, או שם הבנה של זו שאינה מבקירה בא לו אצל זו המבקירה, אלא תולים שכל ולד כרוך ויונק מאימו, והוולדות שאם המבקירות ויונקות מהם הרי הם בוודאי בחורות, ואילו שנמצאות עם שאינן מבקירות ודאי אינן בחורות. ולכמן בדף חפדה לתמוד א' בברייתא נחלקו חכמים על דברי רבן שמעון מגמליאל, ולדעתם אין הכרע בבלד שיונק מבאמה שבנה הוא, וייתכן אף שלא ילדה מעולם, והבלד שתלד לאחר מכן, ספק בחור. זוהי המשנה שלנו בדף חף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא שמועה של רב בעניין פסק ההלכה בנידונים שבמשניות שבפרק זה, ומתוך כך תתברר ההלכה בנידון של משנתנו. אמר רב נחמן משמי דה רב משמו של רב הלכתה בכולי פירקין. כל הדינים המוזכרים במשניות שבפרק זה ההלכה הם, בין אם מוזכרים הם בשם תנה מסוים ובין אם מובאים בסתם ללא שם תנה, בר מפלוקתא, חוץ מדינים שיש בהם מחלוקת. בררת הגמרא לעניין איזה דין מהדינים השנויים בפרק זה הוא צריך רב לומר את הכלל הזה. אמר רב ששת אמינא, סבור אני לומר כי נעים ושכיב רב אמר לאשמעתא. רב אמר את השמועה הזו בשעה שנמנם ונשכב לישון, לפי שיש לי תמוע על דבריו, והיה לעניין איזה דין הוא צריך לומר כלל זה שההלכה כמשנה שאין בה מחלוקת. הילי מה הרי שאם נאמר שהוא דיבר על הדין הראשון המוזכר בפרק הזה, לעיל בדף יוטט עמוד ב', שאמר רבי ישמעאל שיש גיל מסוים, שוודאי הוא שעדיין לא ילדה הבהמה, והוולד הראשון שנולד אחר גיל זה ודאי בחורו. ועל זה בא רב ואמר שהלכה כמשנה זו, הרי מפלג פליגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הרי נחלקו בדין הזה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. ולדעת רבי עקיבא, גם אם לא ילדה הבהמה ולד ממש אלא יפיל החתיכה, הוולד הבא אחריו אינו בחור. וזה יכול להיות גם בתוך גיל זה. ואם כן, לא על זה אמר רב שככה ההלכה. שהרי רב בעצמו אמר, חוץ מדין שיש בו מחלוקת. בכל מקום הלכה, חוץ מדין שיש בו מחלוקת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא נפרש את דברי רב עד רבי אליעזר בן יעקב. על דינו של רב אליעזר בן יעקב שאמר במשנה השנייה לאל בדף חפה לפעמוד ב', באמה שהפילה חתיכת דם, הוולד הבא לאחר מכן אינו בחור והחתיכה תיקבר. וטעמו משום שבוודאי היה ולד בתוכה, אלא שנימוק. ולכן פטורה מן הבכורה, והטעם שטעונה קבורה כדי לפרסם שנפטרה מן הבכורה, כמבואר בסוגיה לאל בדף חב ב' עמוד א'. ועל זה בא רב לומר שההלכה כדבריו, דוחה הגמרא ואומרת אי אפשר לפרש כן, מאחר שיש כלל, ברייתא במסכת גיטין דף סמך זין עמוד א', משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי, דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, הם דברים מועטים, וכל מה שהוא אמר הלכה כמותו, ולא היה רב צריך להשמיענו שההלכה כדבריו. ממשיכה הגמרא ואומרת אלא נפרש שרב אמר כן עד הרבן שמעון בן גמליאל. על דברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר במשנתנו שבהמה המינקת ודאי בנה הוא. דוחה הגמרא אין לומר כן שהרי גם על דין זה מפלג פליג נחלקו חכמים בברייתא לכמן בדף כ"ד עמוד א'. ואם כן לא על דין זה אמר רב שכך יהיה הלכה. שהרי רב אמר חוץ מדין שנחלקו בו. ממשיכה הגמרא ואומרת אלא נפרש שרב אמר זאת עד רבי יוסי בן המשולם. שאמר במשנה לכמן בדף כ"ד עמוד ב' שמותר לתלוש משערות הבכור במקום השחיטה. גם את זה יש לדחות, כי גם לדין זה לא הוצרך רב לומר את הכלל שהלכה כך. דאמר רב חד הזימנה, שהרי כבר אמר זאת רב פעם אחת. דאמר רב לקמן, הלכתה כרבי יוסי בן המשולם. ומדוע הוצרך רב לחזור על זה שוב בכלל הזה? אלא ודאי לא על הדין הזה הוצרך רב לומר כן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא נפרש שרב אמר זאת, השיער בעל מום. על מה ששנינו לכמן בדף חפי עמוד א', בדין שיער של בחור בעל מום שנשר, ואחר כך נשחט הבחור ומת, אם מותר ליהנות מהשיער, דוחה הגמרא אי אפשר לומר כן, שהרי מפלג פליגי, נחלקו בדין הזה עקביה בן מהללל ורבנן. במשנה שם, עקביה בן מהללל מתיר את השיער בהנאה, וחכמים אוסרים, ואם כן לא על דין זה אמר רב שככה הלכה, שהרי רב אמר חוץ מדבר שיש בו מחלוקת. וסיכה הגמרא לעולם באמת מוכרחים אנו לפרש את דברי רב שאמר שככה הלכה, עד די רבן שמעון בן גמליאל, על דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו. ולעניין מה שהקשנו קודם על זה מהברייתא לקמן שנחלקו חכמים על דבריו, מיישבת הגמרא והקא משמלה נשמיע לנו רב בזה. דברייתא. שמחלוקת שהובה רק בברייתא ולא במשנה, לא פלוגתא היא. אינה חשובה כמחלוקת, ולכן אין זה בכלל מה שאמר רב, חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, ובאמת הלכה כדברי רבן שמעון בן גמליאל. בקשה הגמרא וכיוון דאמר רב הלכתא בקולי פירקין, שכל הדינים המוזכרים בפרק הזה הלכה כמותם, בר מפלוגתא חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, הלכה כרבי יוסי בן המשולם, למה לי? מדוע הוא צריך רב לומר שוב בפירוש הלכה כרבי יוסי בן המשולם? והרי דברי רבי יוסי בן המשולם הם בכלל הכלל שאמר שההלכה ככל הדינים השנויים בפרק הזה שאין בהם מחלוקת. תרץ את הגמרא, אי אמר, אילו היה רב אומר רק שהלכת דקולי פירקן שכל הדינים השנויים בפרק זה שאין בהם מחלוקת הלכה הם, ולא אמר ולא היה אומר גם שהלכת כרבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא היינו סבורים שמה שאמר שהלכה כמשניות שבפרק הזה, עד רבי יוסי בן המשולם קאי. כוונתו רק לדברי רבי יוסי בן המשולם, ואם תקשה, ומה היא בכולי פירקין? אם כן, מהו שאמר רב שהלכה בכל הדינים שבמשניות הפרק? והרי אין זה אלא דין אחד, יש ליישב, דרבי יוסי תרתי אמר, שרבי יוסי אמר שני דינים, א', שמותר לתלוש את שיער הבכור כדי לעשות מקום לשחיטה, וב', שמותר לתלוש את שיער הבכור כדי לראות את מקום המום. ולעניין דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו, היינו טועים לסבור שלא אמר על זה רב שככה הלכה, ומשום שפלוקתא דברייתא, פלוקתא היא. גם מחלוקת ששנויה בברייתא שמה מחלוקת, לעניין מה שאמר רב שאין הלכה בדברים ששנויים במחלוקת. לכך הוא צריך להשמיענן, להשמיענו בפירוש ההלכה כרבי יוסי בן המשולם, ולהשמיענן, והוא ישמיענו בזה, שמה שאמר שההלכה כהמשניות שבפרק הזה, עד רבן שמעון בן גמליאל קאי, כוונתו, על דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו, ופלוקתא דברייתא לאו פלוקתא היא, ומחלוקת השנויה בברייתא אינה בכלל מה שאמר, חוץ מדין שאין בו מחלוקת, שהרי על דברי רבי יוסי בן המשולם כבר אמר בפירוש שההלכה כדבריו. הגמרא מביאה את הברייתא שנחלקו בחכמים על דברי רבן שמעון בן גמליאל. בררת הגמרא מהי ברייתא? לאיזה ברייתא התכוונו כשאמרו שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל בברייתא? מבארת הגמרא דתניא שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, הלוקח בהמה שהיא מניקה ולדה נמצא עמה מן העובד כוכבים, ואינו יודע אם בנה הוא או לא, הולד הבא אחריו שיוולד מבהמה זו לאחר מכן, הרי הוא בכור מספק, לפי שיתכן שעדיין לא ילדה מעולם, ומכך שהיא מניקה אין להוכיח שילדה כבר, מפני שמרחמת אוהבת היא גם ולדות אחרים ומניקתם. אף על פי שאינה יולדת, אפילו שעדיין לא ילדה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הדבר בחזקתו, שחזקה היא מכך שאהבה את הולד והניקה אותו, שכבר ילדה. והוולד שתלד לאחר מכן ודאי אינו בכור. והגמרא להלן תדון בפירוש דבריו. האם החזקה היא שזה בנה או שאין ראיה אלא שכבר ילדה, שאילו לא ילדה לא הייתה אוהבת ומניקה ולד של אחרת. מוסיפה הברייתא וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנכנס לתוך עדרו בלילה, והתוספת שילדו בלילה להשמיענו שאף שייתכן שכיוון שהיה זה בלילה לא יכלו האמהות להבחין ולהכיר בבניהם ושמה יחליפו זו בזו. אף על פי כן אין חוששים לכך אלא ודאי כל אחת מניקה היא את בנה. ככה תוספות בדיבור המתחיל הנכנס. אם כן, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כ-10 או כ-15 בהמות, וחלקם היו מבקירות שעדיין לא ילדו מעולם, וחלקם שאינן מבקירות שכבר ילדו בעבר, וראה שכולם יולדות, ומחמת החשיכה לא יכול היה להבחין מיהו הוולד של כל אחת מהבהמות. למחר השכים ומצא שהוולדות הזכרים תלויות, כרוכות ויונקות, בשאין מבקירות מהבהמות שכבר ילדו בעבר, והוולדות הנקיבות תלויות, כרוכות ויונקות במבקירות מהבהמות שזו להם על הידה הראשונה. אינו חושש שם הבנה הזכר של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה, אלא ודאי הוא שהזכרים שאצל אילו שאינן מבקירות, בניהם הם, ואינם בבכורות, והנקיבות הן שנולדו מהמבקירות. אם היו חוששים לזה, היה צריך לנהוג בוולדות שאצל שאינן מבקירות, כדין ספק בכור שקודם שנפל בו מום, אין יכול לשוחתו. כי בחוץ אי אפשר לשוחתו שם הבכור הוא, והרי זה שחוטי חוץ, ובפנים אי אפשר לשוחתו שם אינו בכור, והרי זה חולין בעזרה. אלא היה צריך להמתין עד שיפול בו מום, שגם אם הוא בכור, כשנפל בו מום, שוחתו בחוץ, אבל אין צריך לתן לכהן לפי שספק הוא. והמוציא מחברו עליו הראיה, אם הכהן רוצה את זה, הוא זה שצריך להביא ראיה, שכן מדובר בבכור. ונמצא שאין כאן קדושת בכור כלל, אבל לדעת חכמים יש לחשוש שם אכן הזכרים נולדו מהמבקירות וספק בכורות הן, ולא יוחלם אלא כשיהיה בהם מום. מסתפקת הגמרא בביאור החזקה שיש בבהמה שמניקה לדעת רבן שמעון בן גמליאל. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה דבר בחזקתו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל. מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שיש חזקה שבהמה שאוהבת ומניקה ולד, ודאי ילדה אותו, האם פירושו דאינה מרחמת, אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, אלא אם כן יולדת, אלא אם כן היא ילדה את הוולד הזה, האיך דאוליד, אבל אם ילדה כבר בעבר חיישינה לרחומי, חוששים שם אוהבת היא ומניקה גם ולד אחר אף שאינו בנה, וכשקנה בהמה שאוהבת ומניקה ולד, חזקה היא שוודאי ילדה, אבל אין חזקה שהוולד הזה הוא שלה, עוד אילמה הצד השני של הספק, שמה חזקה היא שרק דידה מרחמה, רק את שלה היא אוהבת ומניקה, דלא דידה, אבל ולד אחר, לעולם לא מרחמה, אינה אוהבת ואינה מניקה, ואם כן החזקה היא שוולד זה ודאי שלה הוא. שואלת הגמרא למה היא נפקא מינה? איזה דין יוצא מן הספק הזה? הרי לפי שני הצדדים, בהמה זו ודאי פטורה מן הבכורה. מיישבת הגמרא אכן לעניין בכור אין חילוק בין שני הצדדים. אבל יש חילוק לעניין למילקה עלה, משום אותו ועד בנו, להתחייב מלכות אם שחטו גם את הבהמה וגם את הוולד שמניקה באותו יום. כי השוחט בהמה ובנה ביום אחד עובר עליו שנאמר, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ולוקה על עליו הזה. היא אמרת, אם תאמר שהחזקה היא דידה מרחמה, שלעולם רק את שלה היא אוהבת ומניקה, דלא דידה לא מרחמה, ולד שאינו שלה אינה אוהבת ומניקה, לקי. מתחייב מלכות לפי שוודאי בנהו. והיא אמרת, אם אתה אומר שהחזקה היא רק שילדה כבר, ואחר שילדה דלא דידה נמי מרחמה, יכולה היא גם לאהוב ולהעניק ולדות שאינם שלה, שלא היא ילדה אותם, לא לקי. לא התחייב מלכות, מאחר שספק הוא שמה, אף על פי שאהבתו והניקתו, אינו בנה. אבל גם מספק ודאי שאסור לשוחתם ביום אחד שהם הבנהו, ורק לעניין מלכות אמרו שאינו לוקה מספק. אם כן, לעניין זה יש להסתפק, מהי? מה הייתה כוונתו של רבן שמעון בן גמליאל שאמר שהדבר בחזקתו? מביאה הגמרא מדברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו כדי להוכיח שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים כלל. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שנינו במשנתנו, רבן שמעון בן גמליאל אומר הלוקח בהמה המניקה ולד מן העובד כוכבים, אינו חושש שמה בנה של אחרת היה. אלא ודאי בנהו, הרי מבואר שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים כלל. דוחה הגמרא ואומרת, מי קטני, האם כתוב שאין חוששים שמה בנה של אחרת הוא? הוולד הזה? היה קטני, הרי כתוב שאין חוששים שמה בנה של אחרת היה, ואפשר לפרש שאחיקה אמר. כך כוונתו לומר, שלעניין פטור בכורה ודאי נפטרה. ואינו חושש שמה בנה של אחרת הוא זה. ואם כן, אינה פטורה מן הבכורה לפי שאין לחשוש שוולד זה אינו שלה. אלא אם כן, היה לה ולד אחר מעיקרה, מתחילה, ונמצא שממה נפשך פטוראי, או משום שוולד זה בנה הוא, או משום שהיה לה כבר ולד אחר מתחילה. ומוסיפה הגמרא להוכיח תשמע בו ושמע ראיה, עוד שנינו במשנה בדברי רבן שמעון בן גמליאל, נכנס בתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ואת שאינן מבקירות מניקות, אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא אילו שמצויים אצל המבקירות ודאי בכורות הם, ואילו שאצל שאינן מבקירות ודאי אינם בכורות. שואלת הגמרא לפי הצד שאחר שילדה אוהבת ומניקה היא גם ולדות של אחרים, אמאי מדוע אין חוששים שאחת מניקה ולד שאינו שלה? והרי במקרה זה שכולם ילדו, לחושדיל מרחו מרחים, יש לחשוש שמה אהבה והניקה ולד שאינו שלה, אלא מוכח שלעולם אינה אוהבת ומניקה ולד של אחרים. דוחה הגמרא ואומרת גם לצד הזה שאחר שילדה יכולה היא לאהוב ולהעניק ולד של אחרים, זה רק כשאין שם אלא ולד של אחרים. אבל במקום דידה, כשנמצא במקום גם הוולד שלה, לעולם לא שווקה דידה לא תעזוב את הבן שלה, ומרחמה דלא דידה, ותואב ותניק ולד של אחרת. ולכן באופן זה שגם הוולד שלה נמצא במקום הזה, ודאי הוא שהוולד שהיא מניקה שלה הוא. אבל כשילדה בעבר וכעת אין במקום הזה אלא ולד אחד, עדיין יש להסתפק אם ודאי בנה הוא, או שמה אהבה והניקה ולד אחר. מוסיפה הגמרא להוכיח תשמע בו ושמע ראיה מדברי הברייתא שאחר שהובאו דברי רבן שמעון בן גמליאל לגבי קונה בהמה מניקה, שהדבר בחזקתו ופטורה מן הבכורה, שנינו בברייתא וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנכנס לעדרו, וראה את המבקירות ושאינן מבקירות מניקות, אין חוששים שמה בנה של זו בא לו אצל זו. כך נאמר בברייתא, מה אליו, האם אין הכוונה במילה והן, רישא דומיא דסייפא, שהדין במקרה הראשון הוא ממש כמו הדין במקרה האחרון, ואם כן, מה סייפא ודאי דידה? כשם שבמקרה האחרון אומרים אנו, שוודאי בנה הוא, לפי שכשבנה נמצא במקום, ודאי אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, אף רישא ודאי דידה, גם במקרה הראשון בלוקח בהמה מניקה, אומרים אנו, שוודאי בנהו, ולא רק שפטורה היא מן הבכורה. ואם כן, יש לפשוט את הספק, שהחזקה היא שלעולם אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, וודאי בנהו. דוחה הגמרא מידי עיריה, וכי ראיה היא זו? הרי יש לפרש אקדאיתא ואקדאיתא. כל מקרה לגופו. עדינו לפי עניינו, שבמקרה השני אכן אומרים אנו שוודאי בנהו, לפי שבמקום שנמצא בנה ודאי לא תואב ותניק ולד אחר, אבל במקרה הראשון שאין ראיה שבנהו, כיוון שאין שם אלא ולד זה, ייתכן שאהבה והניקה, גם אם הוא אינו בנה. ואין ראיה אלא שוודאי כבר ילדה ופטורה מן הבכורה. ומהי וכן, ואם תשאל מה שאמרו את המילה וכן, הרי אתה טוען שהרישא והסיפא מדברים במקרים שונים, יש ליישב שלא אמרו זאת אלא הפטורה דבכורה. לעניין זה שפטורה היא מן הבכורה שוודאי כבר ילדה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חב ב' במסרת בכורות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, בבהמה גסה ששפעה חררת דם, מדוע תיקבר? שאלה שנייה, מדוע אינה מטמא במגע ובמסע? שאלה שלישית, לעניין מה השיעור הוא כפיקה גדולה של סכין? שאלה רביעית, לעניין מה אמר רב יהודה שיכול להשיק ציר שלקח מעם הארץ במים וטהור ממה נפשך? שאלה חמישית, מדוע המים שבציר בטלים ברוב, ואין זה כשאר איסורים שהוא בנותן טעם? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, מה הדין בשאה תרומה טמאה שנפלה למאה סין של חולין? טהורים. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ד' באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף כ"ב במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ה' באייר תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת אמור. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בסייעת הדשמיא שני דפים. את דפים כ"ג וכ"ד במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? מי מקור הברכה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.